דיבורים על שפנים.
הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
כאן רשת בית.
אנחנו כאן.
עכשיו בדיוק 6:30, ממש. בול. עכשיו כבר לא, עכשיו כבר זה עברו איזה 6 שניות. אנחנו רוצים להגיד שלום לתת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר.
שלום,
אתה ממכון משגב לביטחון לאומי ומהמרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן. לא יודע, גם אתה מרגיש את הקווץ' הזה בשבוע האחרון שמדינה שלמה ממתינה? ממתינה להחלטה של חמינאי בטהרן, של נסראללה בלבנון, בבירות, וכמה זמן שזה לא ייקח, אנחנו ממתינים.
כן, זה המצב, אנחנו ממתינים, כל זה הוא תולדה של דברים שקרו לפני כן, אנחנו לא הגענו לזה מהחלל הריק, כולנו יודעים מה קרה לפני כן, גם משבעה באוקטובר בעצם, וגם מה שקרה במג'דל שמס, מהלכים שחייבו את ישראל לפעול, והנה מתווים נסראללה וחמינאי, ומבינים שעליהם להגיב.
אבל אתה עסקת לא מעט בבניית גם ההרתעה הישראלית בשנותיך בצבא. כמה זה תורם או פוגע בהרתעה הישראלית? העובדה שישראל מעבירה מסר של פסיביות. אם נחטוף, אולי נגיב, ובינתיים אנחנו ממתינים להחלטה של אחרים לגבינו.
לא, אני לא חושב שישראל מעבירה מסר של פסיביות. כל מה שקורה פה זה כתוצאה מהאקטיביות הישראלית בעזה. ההחלטה הישראלית ללכת להכרעת החמאס בעזה, היא זו שחייבה את חיזבאללה, זה דבר ראשון, ולאחר מכן גם את שאר שלוחותיה של איראן, לפעול לגיבוי חמאס, וזה הוביל בסופו של דבר למקום שבו אנחנו נמצאים כרגע, וכל מאמציהם להבטיח שחמאס יישאר על מכונו בעזה, לא עלו עד כה יפה, וצריך לשמוע את דברי נסראללה, הוא עושה את כל מה שהוא עושה מתוך כוונה להשאיר את חמאס בשלטון בעזה, וכך גם איראן. ולכן זה לא הפסיביות הישראלית, זה דווקא האקטיביות הישראלית, שמולכה אותנו לנקודה שבה אנחנו נמצאים, וישראל גם מזהירה גם את חיזבאללה וגם את איראן, שהיא תגיב בחומרה אם הם יפגעו בה. המצוקה של איראן ושל חיזבאללה היא זאת שהם לא יכולים להרשות לעצמם לא להגיד, אחרי שהם ספגו מכות כל כך כואבות, גם לנכסים משמעותיים, גם לכבוד העצמי שלהם. מצד שני, הם רוצות להגיע למציאות שבה התגובה שלהם לא תהיה כזו, שתחייב את ישראל להכות בהם עוד יותר חזק. פה לוקח להם הרבה זמן למצוא את המינון הנכון של הפעולה, גם עליהם מופעלים כל מיני לחצים, ולכן נוצר זה זמן של המתנה. גם אנחנו כמובן בזמן הזה דרוכים ומודאגים לגבי השאלה מה בסוף יהיה.
דרוכים ומודאגים לגבי השאלה מה בסוף יהיה ומה האויב רוצה. תת אלוף קופ במילואים קופר וסר, היית ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין. ממה שאתה רואה ושומע, אתה חושב שאנחנו, ישראל, מנהיגי המדינה, יודעים מה האויב רוצה? מתכנן?
אני מקווה, אני לא יודע היום איפה נמצאת היכולת המודיעין של ישראל, עד כמה הם יודעים בדיוק מה כל אחד מתכנן. ראינו מה קרה בשבעה באוקטובר, אנחנו חייבים להיות זהירים ונמנע מביטחון עצמי מופרז ביכולתנו להבין את הכוונות של האויב.
בדיוק, אבל כשאתה רואה אמירות והערכות שחיזבאללה לא רוצה מלחמה כוללת ואיראן לא רוצה להסלים, האם, עד כמה גדול הספק שיש לך כשאתה שומע את הדברים האלה?
כל הזמן יש לי ספק, ברור, אני מוכרח להיות ספק בדברים האלה, אני רק אומר מה הם אומרים, הם אומרים שהם לא רוצים להעביר את האזור להידרדרות, אני חושב שיש להם גם סיבות טובות לא ללכת לשם, וגם אם אתה מסתכל על המדיניות שלהם עד כה, הם נזהרו לא להוביל להתרחבות ולהסלמה נרחבת במלחמה, כנראה מתוך שאיזשהו הבנה שזה לא כדאי להם. אמר נסראללה ולאחר הפגיעה בפועל שהוא כרגע חל שינוי, ואנחנו במלחמה פתוחה ולא רק במלחמת סולידריות עם חמאס, אבל הוא פחות התבטא בדרך הזו אתמול בנאום שלו. כך שיש סיבות להאמין שעדיין הוא דבק ברעיון שצריך להיות זהיר בפעולה כדי להימנע מהסלמה רחבה.
אפרופו,
אבל זה לא קשר להכרח, אני אומר שישראל צריכה לפעול לכל האפשרויות.
זה ברור, אבל השאלה בהמשך לדברים ששאל אותך רן בעניין של אותן הערכות שככה מתגבשות וכמה אפשר לסמוך עליהן. מהכיוון השני, כשאתה שומע משפט שאומר שכל בחירי הדרג הביטחוני סומכים ידיהם על עסקה שתכלול יציאה החוצה מציר פילדלפי, יציאה החוצה מציר נצרים, שבעצם יכולה לאפשר מעבר חמושים לצפון הרצועה, כשגם זה מגיע ככל אחד, כסוג של כל אחד מהדהד, זה באותה מידה גם כן מטריד אותך? העובדה שאין ספק בעניין הזה מבחינה ביטחונית?
זה מטריד אותי מאוד. כל הנושא של חשיבה קבוצתית בתוך המערכת המודיעינית מטריד אותי מאוד. אני חושב שראינו את זה בהסכם הגז עם לבנון כחשיבה קבוצתית שהובילה לאי הבנה מוחלטת של חיזבאללה. ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר. ראינו את זה בהזדמנות נוספות, וזה דבר שמאוד מדהים. הוא חייב להיות איזשהו מישהו שאומר אחרת. אני אגב חושב שברוב המקרים האלה, כמו שאנחנו יודעים, בחלקם אנחנו יודעים ודאות, חלקם אני עדיין מוקדם מדי לדעת, אבל אני חושב שהייתה טעות בהערכה של אותם אלה שחשבו בחשיבה הקבוצתית הזאת, אבל להגיד היום עד כמה זה טעות או לא.
מה אתה חושב אגב על זה היום, על האפשרות?
אני חושב שעשו לנו לעזוב את פילדלפי.
זהו, שמדובר על זה שנדע להסתדר, ויהיו מה שנקרא סנסורים וחיישנים, אפשר באמת למנוע את זה בלי נוכחות פיזית על הציר עצמו?
קשה, אולי אפשר, אבל קשה מאוד. והאמירה הזאת שנוכל תמיד לפתור את הבעיה ולחזור חזרה, אני בוגר של אירועי ההתנתקות שבה אמרנו שאם מישהו יראה לנו מעזה, מי יודע מה נעשה, וכאשר הם יראו, אז האמירה שנאמרה לי, אמרתי בואו נחזור לפחות לחלק של צפון הרצועה שמנו יורים עלינו, אמרו לי לא יצאנו כדי להיכנס.
אוקיי, כן, זה ברור. תת-אלוף במילואים יוסי קופר, ואז תוך כדי השיחה איתך אנחנו מקבלים הקלטה של דברים שאומר הרמטכ"ל, רב אלוף הרצי הלוי, בביקור בבסיס חיל האוויר תל נוף, הוא מתייחס לדריכות ולכוננות. בוא נשמע קטע מהדברים ונתייחס אליהם.
אנחנו נדע להוציא התקפה מאוד מאוד מהירה. כל מקום בלבנון, כל מקום בעזה, כל מקום במזרח התיכון, מעל הקרקע, מתחת הקרקע, אני חושב שבאמת המקצועיות שחיל האוויר מביא בלקחת מודיעין, בלבחור את החימושים הנכונים, בלהחזיק את כל המטוסים ואת כל החימושים ואת כל הציוד במוכנות הכי גבוהה עם האנשים הכי טובים, כל הדברים האלה יעבדו בשבילנו מצוין. ואנחנו נשדר מסר מאוד ברור לאויבים שלנו, מי שתקף אותנו, מי שבכל נאום מדבר על איך הוא משמיד את מדינת ישראל, אנחנו נפגע בו, ואנחנו נמשיך להתחזק.
כן, ככה רמטכ"ל.
רגע, בוא נעצור שנייה את זה, אנחנו מיד חוזרים אליך יוסי קופר וסר, אנחנו רוצים לעבור עכשיו ליואב בורוביץ', נכון? עם מה שקורה
רגע, אתה יודע מה? בוא נסיים את השיחה עם חבר, עם תת-אלוף במילואים קופר וסר, כי אנחנו עוברים מנושא לנושא, אז נסיים פה, ואנחנו מתנצלים על הקטיעה הזאת, כי אנחנו עוברים פה לנושא אחר לגמרי, אז אנחנו נמשיך את השיחה בפעם אחרת. תודה רבה לך, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן, תת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר.
רק נסביר, יש משהו שקורה עכשיו בתחום רכיבת האופניים עם הישראלי שלנו, מיכאל יעקב לב.
חדשות מפרצות מפריז. תודה רבה, יוסי.